ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו וכו'. הלשון ויקרבו ימי ישראל למות. מה פירוש הדבר ויקרבו? הימים מתקרבים למות, אדם מת ביום אחד, לא בכמה ימים. עומד על זה אור החיים, ומסביר כאן איזה רעיון עמוק וחשוב מאוד מאוד. הוא אומר כך, לכן כוונת הכתוב על פי מה שכתב איש האלוקים, הארי הקדוש, ומצאת כי תדרשנו בספר קהילת יעקב. והוא אומר, אמנם ידעת מהתחלקות הנשמות לכמה ניצוצות, ובכל גלגול וגולגול באים קצת מהם, וכפי מספר הניצוצות של הצלם, כך מספר ימי חייו. והימים שעושה בהם המצוות, נתקע ניצוץ אחד של הצלם ההוא, והוא כנגד היום ההוא. כלומר, ימי חיי אדם כנגד הניצוצות שניתנים לו, ניצוצות נשמתיים, שבכל יום תפקידו של האדם לתתקן ניצוץ אחד. וכשהוא מתקן את הניצוץ הזה של אותו היום, בלילה, כשאדם הולך לישון, נשמתו עולה למרומים, ואז התיקון הזה שהוא עשה, הניצוץ הזה עולה למעלה, כי הניצוץ הזה נסתיים תפקידו, ונתמלא תפקידו, הוא נתקן, והוא נמצא למעלה. כבר אי אפשר לפגוע בו יותר. אם אדם באותו היום לא עשה את התיקונים הדרושים, הוא פגם את הניצוץ, הניצוץ עולה פגום, ונמצא למעלה פגום, אבל עדיין יש אפשרות לתקן את זה על ידי תשובה. ונמצא שכאן יש חסד אלוקי, שכשאדם עושה דבר טוב, מתקן את הניצוץ, אותו ניצוץ נשמתי שבאותו היום הניצוץ הזה עלה וכבר נשמר למעלה, כבר אי אפשר לפגום אותו. ומאידך גיסא, ניצוץ שלא עלה בשלימות אלא היה פגום, בכל זאת יש דרך לתקן אותו בימים אחרים. אבל לא כל כך פשוט, מכיוון שכל יום יש לו את העניין המיוחד שלו. אז הוא מסביר, דורות ראשונים חיו הרבה שנים, אדם הראשון 930 שנה. והדורות האחרונים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. למה נתמתו הדורות? הוא אומר, למשל למלך שנתן יהלומים גולמיים לפועלים, לתקן אותם, ואמר להם ליום פלוני, בעוד כך וכך זמן, מי שיבוא ותיקן את כל הלאומים, תיקונים גדולים וטובים ומושלמים, הוא יקבל אותם, ואלה היו הלאומים שלו. ומי שלא יתקן, כך מאמנותה הלאומים, והוא יפסיד אותם. נתן לפועלים, לעבדיו, נתן כמות גדולה של יהלומים, רצה לתת להם שיהיה להם הרבה, קבע להם זמן, עד זמן פלוני, כל אחד צריך לתקן את היהלומים, ואם הם אכן יהיו מתוקנים, יהיו שלכם. הגיע הזמן, נראה שהפועלים התעצלו, ותקנו רק מעט, מעט מזער מהיהלומים, ואת הרוב לא תקנו. לפעם הבאה שהמלך רצה לעשות אותו המבצע הזה, הוא אמר, אין טעם לתת לה כל כך הרבה יהלומים, כי לא מטפלים בכולם, לא נתקנים את כולם, צמצם אותם, כדי שלפחות כמה שיקבלו, כן יוכלו לתקן. כל יהלום ניצוץ נשמתי. והקדוש ברוך הוא כך, המלך, מלך מלכי המלכים, נתן לדורות הראשונים הרבה ניצוצות נשמתיים כדי לתקן אותם, וכיוון שהוא ראה שהם לא עושים את תפקידם ומתרשלים, צמצם את את המתנות לדורות הבאים, כדי שיעמדו לפחות במכסה הקטנה. ואומר שכל יום ויום יש לו את התפקיד שלו. וכבר אמרו את זה בכמה אופנים, שכל יום הוא איננו חוזר אחר כך למחרת אותו היום. על כן אמרו שמי שחלם חלום והוא מודאג מהחלום, מותר לו לתנות תנית חלום אפילו בשבת, כדי לסלק את הרושם של החלום. למה מותר אפילו בשבת? אין מתענים בשבת, אין שום תענית שמותר להתענות בשבת. אפילו התעניות היותר גדולות, חוץ מכמובן יום הכיפורים, שזה לא תענית של צער, אלא זה תענית של תשובה וחפרה. מפני שכשאדם חלם חלום באותו יום, זה שייך ליום הזה. ואם הוא לא יתענה ביום הזה, התענית לא תתקן, לא תתקן. אמנם, כיוון שהוא נתענה ביום הזה, בשבת, אם הוא חלם חלום והוא מודאג, ויתענה ולא אכל באותו היום, אז הוא צריך לעשות תענית לתעניתו, לחפר על זה שהוא יתענה בשבת. היה לו מותר להתענות בשבת, מפני הצער הגדול שהיה לו על החלום, אבל מצד שני, הוא ביטל עונג שבת. צריך לעשות תענית לתעניתו. לומר שכשאדם פוגש איזה חלום, איזה משהו של... זה קשור ביום, זה קשור בזמן. כל דבר קשור בזמן. כל יום יש לו את המהות שלו. קריאת שמה של יום זה איננה קריאת שמה של יום הבא. אם אדם לא קיים מצוות קריאת שמה כפי שצריך באותו היום, מה שהוא יעשה למחרת זה כבר לא יהיה, זה יהיה דבר אחר. זה לא יהיה תיקון של אותו היום, היום הזה חלף. וזה מה שבעצם אמרו לפי ארי, כן? שיש, כל יום יש מתקן את אותו ניצוץ הנשמה של אותו היום. זה מה שאומר אור החיים בפרשה. וזה מה שכתוב, ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרבו ימי ישראל למות, כלומר, הוא בא עם כל הימים איתו. כמו שנאמר, ואברהם זקן בא בימים, כי יעקב אבינו כל יום ויום, הוא מילא את התיקונים הדרושים באותו היום, וכל הימים היו ימים מתוקנים, היו ימים שלמים. ויקרבו ימי ישראל למות, כל הימים קרבו. ומי שלא מתקן, הימים לא באים איתו, כי הימים הם ריקנים. הימים הם בחינה של לבוש, אומר הזוהר. הם לבושים שאדם מתלבש בימים, בזכויות, במעשים שהוא עשה בימים האלה. וכיוון, ואם הוא לא מתקן, אז אין לו את הלבושים הללו. ויקרבו ימי ישראל למות, כל הימים באו יחד איתו. ואברהם זקן בא בימים. באופן נוסף, איזה דיוק חסידי שמדייק, שבא לתולדות יעקב יוסף, הוא שואל, כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 47 שנה, ואחר כך כתוב, ויקרבו ימי ישראל למות. ויחי כתוב על יעקב. ועל המיטה כתוב, ויקרבו ימי ישראל למות. לכאורה היה צריך להיות להפך. ישראל זה הבחינה יותר עליונה, שייך לחיים. ויעקב, בחינה יותר נמוכה, עקב, זה מיטה יש לגוף, לא לרוח, לא לנשמה. והנה כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים, יעקב ויחי. ויקרבו ימי ישראל למות. כמובן הדרוש הזה הוא על דרך החסידות, והוא אומר, מישהו בבחינת יעקב, שהוא ענב, שהוא מבטל את עצמו, שהוא מסתפק בכל מה שיש, ומה שיש לו, ואין לו תמיד עיניים שהוא רוצה תמיד יותר וכו', הוא חי. מי שהוא מתנשא, מתגאה, בחינה של שר, ישראל, אז הוא קרוב למיטה, חייו אינם חיים, מפני שאף פעם הוא לא מרוצה, מפני שתמיד הוא צריך שיהיה לו יותר ויותר. והוא מפרש כך, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תישן, ובתורה תעמל, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. טוב לך לעולם הבא זה מובן. נו, כמובן, אם אדם עסוק בתורה, וכל שאר הדברים הם אצלו שולים ותפילים, ולא מתעסק בהם, אלא עוסק בתורה, אז יהיה לו טוב בעולם, טוב לו בעולם הבא. אבל מה אשריך בעולם הזה? בעולם הזה פת במלח זה לא כל כך אשריך, ומים במשורה, ועל הארץ תשעה. אז הוא מספר סיפור בשם מישהו, שהלכו קבוצת אנשי עסקים ליריד, והגיעו למלון, אז אחד מהם לקח את המרדת שלו, נשכב על הארץ, מיד דרדם. אחרים סידרו להם קרים, קסתות של המלון, ולא כל כך, לא הלך להירדם כל כך. שאלו אותו, מה זה, על הארץ? מיד אתה נרדם? בתנאים כאלה לא טובים? אמר, אני ישן עם הדברים שלי, ולכן אני נרדם. אני לא משתמש בשום דבר של מישהו אחר, אני משתמש בשלי. כיוון שאני משתמש בשלי, אז יש לי שלווה נפשית. אני לא תלוי באחרים. אתם לקחתם דברים של אחרים, אז זה לא שלכם. אתם לא שלמים עם זה. זה חסר. צריך להסתכל על העולם בענווה. זאת אומרת, האדם צריך להסתפק במועט ולשמוח בכל מה שיש לו. זה הייתה מידתו של נחום איש גמזו, שכל מה שהוא נפגש איתו, הוא חשב שזה טוב. הוא מסביר, ההבדל בין נחום איש גמזו ובין רבי עקיבא, כבר עמדנו על זה יותר מפעם אחת. רבי עקיבא שאמר, כל מי דוד רחמן לטב אביד. הוא אמר, אולם מה שקורה עכשיו, זה לא היה כל כך טוב, אבל זה התגלגל מזה טוב, ולכן אני לא דואג. כל מה שקורה, מתגלגל מזה בסוף לטובה. נחום איש גמזו, אתה לו מידה אחרת. הוא לא אמר רק מה שהתגלגל מזה בסופו של דבר לטובה. הכל לטובה. גנבו ממני את היעלומים, מצוין. זה טוב. לא יצא מזה דבר טוב, זה בעצמו דבר טוב. זה בעצמו לטובה. וכיוון שהוא כך הסתכל, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, זה נהיה טוב. כלומר, האמונה והביטחון שהדברים שנעשים, שקורים, הם טובים, הם יוצרים את המציאות, והם קובעים והמציאות נעשה טובה. זה מה שאמר, מה שכתוב, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. כלומר, צדיק שהוא מאמין שהכל טוב, זה עושה את חייו. זה יוצר את חייו, זה יותר את המציאות, שהמציאות היא באמת טובה. רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי אמר, שאם אדם יחרוש בשעת חרישה, ויזרע בשעת זריעה, ויקצור בשעת קצירה, התורה מתאה עליה, אלא אדם צריך לעסוק בתורה, ומלאכתו תהיה נעשית על ידי אחרים. מה פירוש תהיה נעשית? תהיה נעשית על ידי אחרים, ואם אחרים לא רוצים לעשות, מה זה מלאכתו תהיה נעשית על ידי אחרים? הוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אתה תהיה שקוע בתורה, הדברים יסתדרו, מלאכתו תהיה נעשית על ידי אחרים. רבים ניסו את זה, התעמדו, שקעו בלימוד, ולא עלתה בידם, לא נתנו להם, לא עזרו, לא נעשתה מלאכתם על ידי אחרים. רבים, אבל מעטים כן. מעטים, כשהם היו במדרגה של רבי שלום בר יוחאי, לא אדם יעשה את עצמו כאילו במדרגה כזאת, יחשוב בדמיונותיו שהוא באמת כזה אדם ששקוע בתורה ושממילא הדברים יסתדרו. אדם שבאמת כזה, מעטים כרבי שלום בר יוחאי, ועלתה בידם, כמו שרבי שלום בר יוחאי בעצמו. כלומר, שאדם מאמין באמונה שלמה, שעניינו זה לעסוק בתורה ולהיות כולו קודש וכולו תורה, ממילא יסתדרו שאר הדברים. הוא לא צריך לטפל בדברים אחרים. ככל שהאמונה יותר גדולה, כך המציאות נוצרת בהתאם מתוך האמונה הזאת. וזה מה שכתוב, הוא מדייק, משמועה רע לא יירא, נכון ליבו בטוח בשם. כלומר, נקרא זה נדרש מסופו לתחילתו, כיוון שנכון ליבו בטוח בשם, משמועה רעה לא יירא. הוא לא מפחד משום שמועה. מכיוון שנכון ליבו בטוח בשם, הוא בטוח בשם, לא יירא משום שמועה רעה. משמועה רעה לא יירא, למה? מפני שנכון ליבו בטוח בשם. שיוויתי השם לנגדי תמיד. לנגדי, זאת אומרת, מתנגד. נגד. הפירוש הפשוט כמובן, שאדם כל הזמן רואה את השם לפניו. אבל המילה לנגדי, היא כאילו אפשר גם לדרוש אותה, כי אני רואה שמשהו מתנגד אליי, אני צריך לדעת שריבונו של עולם הוא עשה את זה. הוא נמצא שם. שיוויתי השם, והשם זה מידת הרחמים. והמתנגד זה לא מידת הרחמים. שיוויתי השם לנגדי, אני תמיד יודע שכל משהו נגדי, זה בעצם השם עושה את זה. זה בעצם טוב. זה בעצם לא נגדי. זה נראה כאילו נגדי, אבל בעצם זה לא נגדי. ואז זה מתבטל מלהיות נגדי באמת. כלומר, כשאדם מאמין בריבונו של עולם אמונה שלמה, אז הביטחון הזה והאמונה המלאה הזאת שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא יוצרת את המציאות, והמציאות באמת מתהפכת לטובה או מתבררת שהיא טובה מעיקר. ויחי יעקב, שהוא בבחינת יעקב, בבחינת של התבטלות. ואנחנו ממשיכים בפרשה. יעקב מברך את בניו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. פה אני רוצה להביא דברים של בעל התניא. כל שם מהשמות הללו הוא מיוחד. כבר אמרו לנו חכמים שהשמות הם מבטאים את המהות. ראובן, ראו בן, ככה לאה אמרה, ראו, יש לי בן, אתה יאהבני אישי. זאת אומרת, ראובן, בחינה של ראייה. שמעון, שמע השם, בחינה של שמיעה. כלומר, כל שם משמות השבטים, איזה ביטוי, בחינה של אהבה. אהבה זה אהבה ואירה, הימין זה אהבה, פני אריה אל הימין, ואריה זה אותויות ראייה. דגל ראובן הוא מצד דרום, מצד ימין, כי זה עניינו של השם הזה, של המהות הזאת, בחינה של ראייה, ראייה בחינה של אהבה, אהבת השם. מה נמשך מזה ללימודנו? עניין המשכה זו בכנסת ישראל, הוא אומר, התבוננות בכבוד השם, ומזה יבוא לאהבה. ואהבה צריכה להיות אהבת השם בשני יצרים. ואהבת את השם, אהבה מלאה, בכל לבבך, בשני יצריך, אהבה שלמה. ויש מדרגות, צדדים שונים של אהבה, אהבה מבחינה של התקרבות כל הזמן, מבחינה של בעל תשובה, ולא בעל תשובה מעבירות, אלא כל הזמן רוצה לצאת מצמצומו, מהדרגה שלו, למדרגה עוד יותר עליונה. לצאת מהמגבלות, מהצרות שאדם מוגבל בהם, בשכל, בהבנה, ברגשות, ורוצה עוד יותר ועוד יותר להיות מחובר, להיות דבק בריבונו של עולם, בלי גבולות. זה בחינה של בעל תשובה, של צדיקים בעלי תשובה. גם צדיקים יכולים להיות בעלי תשובה. כתוב בזוהר שהמשיח שהוא יבוא, הוא יבוא להשיב את הצדיקים בתשובה. במבט ראשון נראה ש... אף עוד לא ידענו עכשיו שצדיקים צריכים לחזור בתשובה, אבל המשיח הוא יודע שגם לצדיקים יש מה לעשות תשובה. אבל במבט האמיתי היותר עמוק, כמו שאמרנו עכשיו, שעניינה של התשובה היא לא רק שאדם נופל בחטא והוא שב מהחטא שהוא נפל ממנו. עצם המציאות של האדם בעולם הזה היא כבר נפילה, היא כבר צמצום. הנשמה היורדת לגוף היא נמצאת במצרים. היא לא יכולה לגלות את כל כוחותיה מפני שהיא נמצאת בכלים שמצמצמים אותה. הביטוי של הנשמה יכול להיות ברגש, יכול להיות בשכל, יכול להיות במעשים, ואלה מוגבלים ביכולות של האדם. ונמצא שהנשמה רוצה תמיד יותר ויותר. וזה עניינו של בעל תשובה, של צדיקים בעלי תשובה, שהם בעצם שואפים לצאת מהמגבלות, אלא עוד יותר רוחב, עוד יותר גודל, עוד יותר שלימות בעבודת השם, יותר ממה שהיו מקודם, ממה שהם עכשיו. זה בחינה של אהבה גדולה בכל לבבך ובכל נפשך מכל הבחינות. וצריך לשוב אל השם בבחינת ויצעקו אל השם בצר להם, כי צר המקום, להרגיש שהם צריכים, המקום שנמצאים צר, שרציתיך מארץ מצרים, בחינה מסוימת של יציאת מצרים, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז ההבנה הפשוטה, צריך לזכור, יציאת מצרים היא נוגעת אליי, גם אני יצאתי ממצרים. הבנה עוד יותר, עוד נוספת שאפשר להבין, זה בעצם, מצרים זה מושג של צמצום, של עבדות, של גלות. והבחינה הזאת היא נמצאת גם בכל יום ויום, שאדם מרגיש את הצרות, את חוסר היכולת שלו לתת ביטוי לרצונות הפנימיים שלו בצורה הכי גדולה והכי רחבה. כשהוא מרגיש שהוא מתחיל מתגבר ומוציא יותר כוחות מן הכוח אל הפועל ומשחרר את המגבלות ומרחיב את ההשגות שלו ואת הדבקות שלו, זה בחינה של יציאת מצרים כל יום. וזה מה שהיא אמרה לאה, כי ראה השם בוני ואתה יבני אישי. אהבה, ראייה, ראובן. שמעון, בחינת שמיעה. והוא מקשר את זה כאילו פרשה ראשונה של קריאה שמע, זה פרשה, זה בחינה של אהבה, ראייה, ופרשה שנייה, והיה עם שמוע. שמיעה. והיה עם שמוע תשמעו. שמיעה היא מרחוק. בחינה של עירה. כי שמע השם כי שנואה אנוכי, כלומר היא מרוחקת, ככה לאה אומרת, ועכשיו השם שמע כי שנואה אנוכי ואתה, השם הוא קרב אותי. ויש פסוק, השם שמעתי שמך יראיתי, כלומר היראה היא קשורה עם השמיעה, השמיעה היא פסיבית. הראייה היא אקטיבית, אדם מסתכל ורואה ומתקשר, פועל. זה הבחינה של אהבה, שאדם יוצר, עושה, וכל המצוות עשה, הם שורשם ממקור אהבה. אהבת השם היא השורש של כל המצוות עשה. וקיום מצוות לא תעשה, הם שורשם זה היראה. ההימנעות, פסיביות, לא לעשות, להימנע מלעשות מה שמנוגד לרצונו של ריבונו של עולם. ואדם צריך כמובן לעבוד את השם גם ביראה וגם באהבה. והרמב״ם כבר כותב את זה בפרק שני מיסודי התורה, שכיצד אדם יגיע לאהבת השם ויראתו, אדם מתבונן בגדולת השם, וככל משהו מדדל מגדולת השם, הוא רוצה יותר להתקרב אליו, יותר להיות שייך אל הגדולה האלוקית, אל הטוב האלוקי, אל השלימות הגדולה האלוקית. אבל ככל שהוא מתקרב, הוא פתאום נרתע, הוא אומר, איך אני בכלל יכול להיות קרוב? הקדוש ברוך הוא כל כך גבוה, כל כך עליון, כל כך ניסה, ומה אני שאני יכול להיות קרוב אליו? ואז הוא נבהל ונרתע, וירא להתקרב, ומבטל את עצמו כלפי הגדולה האלוקית. ושוב פעם הוא פתאום מתעורב, הוא רוצה את הקרבה, ועוד פעם הוא נבהל, איך אני יכול להתקרב? זה בחינה כזאת שאדם צריך, שתי התחושות האלה צריכות בעצם למלות את לבבו, גם שהן כאילו גורמות לתופעות, לתוצאות סותרות, כי כאן הוא רוצה מאוד להתקרב ופעם הוא נרתע. אבל כך בעצם צריך להיות התחושה של האדם כלפי ריבונו שלם. נורא הוא רוצה להתקרב ונורא לא מעיז להתקרב. איך אפשר להעיז להתקרב? זאת השלימות שאדם באמת גם אוהב וגם ירא. ואז וגם אוהב וגם ירא, זה לוי. היה לנו ראובן, הוא אוהב, בחינה של אהבה, כן? שמעון, בחינה של יראה, לוי, שתי הבחינות גם יחד. כשאדם כבר מתאחדים אצלו, גם אהבה וגם היראה, ביחד. יש באמת אנשים שיש להם מידת אהבה יותר הדומיננטית, והיראה היא פחות. ויש להם אהבה ויראה שבאהבה. ויש כאלה אנשים שמידתם היא מידת היראה. וגם יש אהבה. אבל אהבה שבעירה, זאת אומרת, העירה היא היותר בולטת באופי שלהם, בתכונות שלהם, וגם כמובן, גם יש בתוך זה אהבה. אבל העירה יותר חזקה. עירה שבאהבה, או אהבה שבעירה. לוי מאחד את שניהם ביחד. גם אוהב, גם ירא, איזה שלימות מסוימת, איזה תפארת כזאת, בחינה כזאת של צדדים של כל הצדדים ביחד. יהודה? מה יש לנו אחרי זה כבר? כל השלמויות כבר יש. מה יהודה? הוא אומר, אהבה היא מחברת את האדם אל ריבונו של עולם באהבה. אדם יכול להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא על ידי יראה. יכול להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא על ידי אהבה ויראה כאחד. ויש עוד בחינה, שהוא בטל לגמרי כלפי הקדוש ברוך הוא, לא הוא מול הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותו, והוא ירא ממנו, והוא ירא ואוהב אותו. הוא בטל, הוא בלוע בתוך הגדולה האלוקית. הוא בכלל לא מציאות. הוא לא מציאות שהוא מתקרבת, הוא יותר, הוא כל כך מחובר אל הגדולה האלוקית, שהוא בטל כלפיה. זה יהודה. יהודה שהודה. יהודה, שם השם, נמצא בתוך שמו. הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית, אין לו מציאות בכלל. מדרגות מדרגות בעלייה בעבודת השם. סיימנו את ספר בראשית. הזכרנו מקודם בסעודה שמסיימים ספר בראשית, צריכים לעשות קידוש, צריכים לשמוח, כמו באיזה בחינה, כמו בחינה של שמחת תורה, כן? חומש מזה. היה מישהו שהעיר לי שבשמחת תורה אנחנו צריכים גם לעשות סיום על דברים וגם על חמישה חומשי תורה. אז היום צריך לשמוח אולי רק שישית משמחת תורה, לא חמישית משמחת תורה, אלא שישית. גם כן, זה כמות לא קטנה, שישית משמחת תורה. אמר רבי סימון, פעמים כתיב כאן אורה. הדברים אמורים על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכולי, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום. חמש פעמים נאמר כאן אור, חמש פעמים כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוקים יהי אור כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את עולמו. ויהי אור כנגד ספר ואלה שמות, שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה. וירא אלוקים את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות, הלכות זה אור. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, כנגד ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים לברי הארץ. מדרגות באור. אז באי הארץ, בחינה של אור, לעומת יוצאי מצרים. ויקרא אלוהים לאור יום, כנגד ספר משנה תורה, שהוא מלא הלכות רבות. כל ספר אור, כל ספר מחמישה חומשי תורה, כל חומש, הוא אור. האור של ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הופעת הריבונו של עולם בתור בורא עולם. ספר שמות, הקדוש ברוך הוא מתגלה, נותן לנו את התורה. ספר בראשית, הקדוש ברוך הוא מתגלה בתור בורא עולם, אבל בעצם הוא נסתר בתוך הטבע. הקדוש ברוך הוא בורא את הטבע, בורא את המציאות, והוא נסתר בתוך המציאות. רואים בריאה, מבינים שיש בורא. אבל הוא בעצמו לא מתגלה. וגם אל האבות. האבות גם כן, הם לא כביכול, ואנחנו פה בפרשה, בספר שמות, הקדוש ברוך הוא אומר, ויראה אל האבות באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. התגליתי להם בשם כאל שדי, שזה בעצם שם של, שאמר לעולמו די, שהקדוש ברוך הוא התגלה להם בתור בורא עולם. לא היו ניסים, הכל דרך הטבע. האבות מחוברים עם ריבונו של עולם בטבעיות. זה אור מיוחד, אור של הבריאה, אור של ריבונו של עולם מתגלה בתוך המציאות. הטבע זה גימטריה אלוקים. כלומר, כל הטבע זה בעצם ריבונו של עולם, אבל צריך לראות את זה. הטבע מכסה על פני ריבונו של עולם. ואבות ראו בטבע את הקדוש ברוך הוא. לא צריך ניסים ונפלאות. הם מחוברים בטבעיות אל הקדוש ברוך הוא. הם עובדים את השם, הם רואים את השם בכל המציאות. כל מה שקורה, הכל רואים את ריבונו של עולם. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. בנים מקבלים תורה. האבות חיים תורה. חיים את מציאות ריבונו של עולם בכל המציאות. הם לא צריכים לשמוע את דבר השם כדי לדעת שיש, לראות את הגדולה האלוקית. הם רואים בכל מה שקורה, בכל דבר שקורה. השמש זורחת, זה ריבונו של עולם מזריח את השמש. גשם יורד, הקדוש ברוך הוא מוריד גשמים. כל מה שקורה להם, הכל הופעה אלוקית, הכל מציאות אלוקית. הם חיים, חיים אלוקיים. עד שעבדי אבות מדברים ריבונו של עולם ואומרים, מבקשים ש... ידעו לי, עושים סימנים כדי לדעת, למצוא את רבקה, והכל מסתדר, הכל באופן טבעי. כאילו, חיים את מציאות השם בתוך כל, בתוך כל הטבע. מדרגה מיוחדת. לעתיד לבוא ושיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. לזכות, לחבר את ה... את תורתם של בנים עם שיחתן של אבות, עם המדרגה של האבות. לחיות באופן טבעי, אבל גם יש עוד מדרגה. המדרגה של הבנים היא מדרגה נוספת. ושתי המדרגות ביחד הן שלמות נפלאה. נדבר על זה, נרחיב את הדברים יותר בספר שמות. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. וכל מה שהתחילה התורה מקודם, זה ללמד אותנו שלא, שיהיה לנו תשובה להשיב לאומות העולם. הם יגידו שאנחנו גזלנים, שאנחנו לקחנו את ארץ ישראל, ארץ שלא שלנו. למד לך שהקדוש ברוך הוא נתן את הארצות, הוא קובע, וכל ספר בראשית עד החודש הזה לכם, יש כאן איזה צד ללמד לך שריבונו של עולם, הוא נתן לנו את ארץ ישראל. הפגישה הראשונה, של דיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר אל אברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך, ארץ ישראל. עוד לא מצווה אותו במצוות, רק הציווי הראשון, המצווה הראשונה, לך לך אל הארץ אשר אראך. ללכת לארץ ישראל. זאת אומרת שעניינה של ארץ ישראל היא הבסיס לכל מה שאחר כך אנחנו מצווים. כל המצוות כולם בארץ ישראל. אין דבר שאין לו מקום. המציאות של המקום היא היסוד של כל מה שיש בתוכו. בלי מקום אין שום דבר. ועניינו של עם ישראל ועניינם של המצוות של חיי עם ישראל זה בארץ ישראל. ארץ ישראל כולה. זה מה שאנחנו למדנו כאן עכשיו בספר בראשית. אנחנו נמצאים בימים האלה בימי מלחמה. אפילו חלק מהתלמידים שם נמצאים בדרום, ומשתפים במלחמה בחבל עזה. כל הדרום הוא עומד תחת מטר של גזים של אויבינו. וכמובן הימים האלה, ימים זה מחייב אותנו. ראשית כל אנחנו שולחים ברכה ומתפללים כמובן להצלחתם של החיילים, להצלחת עם ישראל והמאבק שלו, והמאבק שלנו עם אויבינו. שקדוש ברוך הוא ישמור את כל תושבי הדרום והצפון, יציל אותנו מכל צרה ומכל פגע בעזרת השם. אבל גם אני חושב שאנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שותפים. דהיינו, אם אנחנו יודעים שהיום חיילים נמצאים בעזה והסמטאות שם, לא יושנים שינה מסודרת, לא אוכלים אכילה מסודרת, ונמצאים תחת סכנה, לא יודעים מה יהיה בעוד שעה, ומוסרים את הנפש לשמור על עם ישראל, לשם שמיים. אנחנו צריכים לעשות כך אותו דבר גם כן. בימים האלה להתאמץ התאמצות מיוחדת בעבודת השם. לא מספיק להגיד פרק תהילים בסוף כל תפילה. הלימוד צריך להיות אחר. כל התפילה צריכה להיות אחרת. כל ההתנהגות צריכה להיות אחרת. להתאמץ כמו שהם מתאמצים. אנחנו כאן והם שם כמו שהם מתאמצים. כמו לא להיות כמו היחידות האירופיות, אלא כמו היחידות הקדמיות. אלה שנמצאים שם, בתוך עזה. שהם נמצאים עכשיו ככה באיזה מאמץ עצום של מלחמה, כך אנחנו צריכים לעשות את המאמץ במלחמתה של תורה. זה גם מסייע להם זה גם מה שצריך לעשות מצד העניין בעצמו. כל ההצדקה, כל שלנו, להישאר בישיבה, לדחות את הצבא, מפני שאנחנו מתאמצים כאן התאמצות לא פחות גדולה ולא פחות חשובה. אבל היא צריכה להיות באמת התאמצות. לא בצורה כזאת של זה נוח וזה טוב וזה גם נכון, אבל גם לא קשה. צריך שיהיה לנו קשה. זאת אומרת, לעבוד קשה. לעבוד קשה, להתייגע ולהתאמץ, ובפרט בימים האלה. כל השנה כולה חיילים, יש חיילים, כשאנחנו חוזרים בשעה מאוחרת, אנחנו חיילים שם עומדים בקור, קופאים, ובודקים מי נכנס למחנה, מי נכנס ליישוב ומי לא נכנס ליישוב. יושבים בלילה ובשעת מאוחרות ובכל הגבולות חיילים שומרים. אנחנו בעצמנו, חלק מאיתנו יוצא וחיילים וחוזרים כמובן, אנחנו לא מנותקים מהמציאות הזאת, אבל כשאנחנו צריכים להרגיש שעבודת השם שלנו היא אותו הסוג, אנחנו כל עצמנו נמצאים בחזית. ולקחת את הדוגמה ולראות איך הם מתאמצים, והאם הם הולכים, הם ישנים הלילה פחות, אני גם ישן הלילה פחות. לא פחות במידה כזאת שאחר כך לא ילמד ביום. אבל כמה שאפשר לצמצם, ולא לצמצם את השינה, אלא להרבות בלימוד התורה. לקחת את זה כהתבוננות מוסרית בין ארבע ימים האלה. לראות שהשקידה כאן גוברת, והדבקות בעשיית המצוות גוברת, והזהירות כמובן מכל סטייה, מכל נפילה, היא יותר גדולה ויותר חזקה. זה חלקנו, וחלקנו זה חלק גדול מאוד, זה חלק חשוב מאוד. ואנחנו צריכים למלות אותו בצורה יותר שלמה. ואני רצון, בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא ייתן בלב המנהיגים שלנו להחליט החלטות נכונות, ולהחזיר אותנו לחבל קטיף, ולכבוש את כל חלקי ארץ ישראל שיהיו בידינו. המילה כיבוש היא לא מילה גסה, היא מילה חיובית. מצוות כיבוש ארץ ישראל זה מצווה דאורייתא, ואחרי זה יש מצוות יישוב ארץ ישראל, גם כן דאורייתא, שנזכה ליישב לא רק, אולי מה שברגע הזה, אז החבל עזה לא בידינו, זה לטשטש את העניין שכאילו הגבול של מצרים הוא כאילו הגבול. אולי הגבול. הגבול לפחות אל הריש, אבל באמת אנחנו לא הולכים מחומרה. וכל סיני היא שייכת לארץ ישראל. ולכן אנחנו לא צריכים לדבר על חבל עזה. צריכים לדבר על כל גבולות ארץ ישראל. צריכים לחזור לארץ ישראל. גם בצפון הם לא מרוצים שם מאחורי הגבול, כי זה לא שלהם. כי אנחנו צריכים גם שם להתרחב. ובעזרת השם, השם יעזרנו, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, לכל ארץ ישראל, וכל עם ישראל, וכל תורת ישראל.